שבוע טוב נוח. הנביא מלאכי אומר, אז נתגברו יראי השם איש ורעהו, ויקשב השם וישמע ויכתב בספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. כאשר מתאספים יהודים לשמוע דברי חיזוק, עצם האסיפה זה כבר נפתח ספר זיכרון בשמיים. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, והיו לי אמר השם וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו ובנתו. אז ברוכות הבאות נשים סדקריות שהתאספו לשמוע דברי חיזוק. אני הייתי ביום רביעי אצל המורה דאז רמת אלחנן בביסור זילושטיין, ושאלתי אותו מה צריכים לדבר עכשיו בשעה כזאת. אז אני אומר דברים, מה שהוא אמר לי, כל דבר בזמנו, מה שצריכים עכשיו לדבר. אם אנחנו שומעים ששונאי ישראל אמרו לכו ונרחיב מגוי, רוצים חס ושלום להרוג את כל שונאי ישראל כדי להינצל ממוות, מה מציל ממוות? כתוב בתורה בנביא, ואין נסתר מחמתו. אף אחד לא בורח מחבלי משיח האלה. אפילו האמריקאים, המדינה הגדולה ביותר, לא מסוגלת נגד האיראני ולא נגד הערבים. אומרים חז"ל, ומי נסתר מחמתו? תורת השם תמימה ושיבת נפש. שחס ושלום שונאי ישראל רוצים להרוג יהודים, לך עמי בו בחדריך, לרוץ ללמוד תורה, תורת השם תמימה ושיבת נפש. אז לכאורה אולי היה אמור לעזוב פה את האברכים, את הבחורים, אבל אנשים, הם יש להם חלק יותר גדול בלימוד התורה מאשר הגברים, משום שגברים יש להם גם ביטול תורה, אבל נשים אין להם ביטול תורה. אכן אומר רבי לופיאן, כתוב שלום רב לאוהבי תורתך ואין להם מכשול. ביטול תורה אין להם, רק אוהבי תורתך. אז אנחנו אולי נדבר על העניין של החלק של השותפות בלימוד התורה שמסור לנשים, וכל חיזוק בלימוד התורה יתקיים לנו הפסוק תורת השם תמימה משימת נפש. אני רוצה לומר לכם שבמלחמת העולם השנייה בשואה, שנהרגו 6 מיליון יהודים, אז אמר החזון איש שכל מה שרב שמעון שקופ ורב רוחבר היו בליטא, אז הצורר לא יכל לבוא בגלל שהכוח התורה שלהם סגר בעדו. שהם נפטרו אז בשואה. כיוצא בזה אמר מרן הרב שטיינמן, שכשהרב אלישיב היה חי, היה פחות פיגועים. הזכות התורה שלו שמר עלינו. מאז שהוא נפטר, אז התחילו בעיות. אבל כמובן, אנחנו יכולים גם כן להגן ולשמור על עם ישראל בשותפות שלנו. קודם כל, אני רוצה לומר, שלא יחשבו שהפיגועים עושים אלה ערבים. הפיגועים לא עושים ערבים, זה נגזר בשמיים. הגמרא אומרת, אומר רבי דלפיה, שרב ספרה היה מתפלל כל תפילה יהי רצון שיש שלום בשמיים. מה אמרו שלום בשמיים? אומר רבי דלפיה, אם יש פה פיגועים, זה לא פה מתחיל, יש בשמיים מחלוקת ומריבה עם השר של ישמעאל, להבדיל עם השר של ישראל. אז אם אנחנו נשתדל לבטל את הכוח של ישמעאל בשמיים, ומילא פה לא יהיה פיגועים. אז עובר לו פיין, אמר פרק תהילים, ואחרי זה התפרס בן ברכי ואמר, אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דינינו, ואז התבטלו הפיגועים. זה היה לפני 50 שנה. היה לפני, לא זוכר כמה שנים, אבל הרבה שנים, כן, עשרות שנים, היה רבי אלופיאן, היה גר בירושלים, היה משגיח ברכסים. אז היה נוסע לבת שלו פעם בשבועיים או פעם בחודש, את הגר הבית וגן, ואחרי זה חוזר לישיבה, שם היה מסודר לו אוכל והכל. אחרי נוסע, היום כבר רבנים נוסעים במונית, אז היה כסף במונית, נוסע ברכבת. נו, רבנים נוסע ברכבת, אז הוא ניצל את ההזדמנות, היו שם שוטרים ברכבון שלו, הוא דיבר איתם על אמונה על ירד שמיים. אחרי זה היה בשירותים. כשיצא משירותים, היה צריך להגיד אשר יוצא. אז הוא אסף את השוטרים, התחיל להסביר להם איך הגוף עובד, ומה זה אשר יוצא. ואמר להם, עכשיו אני אגיד אשר יוצא, ותגידו עומי. שוטרים חילוניים. בקיצור, אמר אשר יוצא, מילה במילה, שאם הוא פתח אחד מהם, הוא יסתם אחד מהם, ואמר את זה עם כל הלב, עם כל הכוונה, וסיים, הוא הופך על בשר, הוא מפליא לעשות. אמרו כל השוטרים, אמן. אחרי 5 דקות, הרכבת עלתה המוקש. ואז, לפי דרך הטבע, היה צריך להיות שהרכבת תעוף 30 מטר, ואז יערבו אולי 100-200 ערבים. ונס, לא קרה, אני זוכר, היה כתוב בכותרות בעיתונים, רכבת עלתה המוקש, איש לא נפגע. אז השוטרים אמרו שמזכות אשר יוצר של הרב, והאמן שלהם, זה השר הזה. זה כמיוק, כמו שסיפרנו קודם, שרבן אמר פרק דינים, הוא אמר, אבינו מלכאינו, כוחה עבור הגזר לנו, התנפלו הפיגועים. אמא שלי עליה שלום, כל פעם שהיה מלחמות, אז הייתה אומרת תהילים בלילה, גם בבוקר, או בלילה לפני השינה, שמה יד על המזוזה, ואומרת שכל הילדים היהודים יחזרו הביתה בשלום, בלי שום פגע. תפילות, תפילות. כוח התפילה, חז"ל אומרים, מה יעשה אדם וינצל בכבלי משיח? יעסוק בתורה ובחסד. אומר החפץ חיים, שום דבר לא יעזור. לחזק את כוח התורה ולחזק כוח החסד, וכמובן תפילות. אז אם אנחנו פה מתפללים, מבטלים את הכוח של ישמעאל בשמיים. הפיגועים פה זה תוצאה מהמחלוקת בשמיים. שהשר של ישמעאל, חס ושלום, יש לו איזו זכות דיבור, השם ישמור, זה הפיגועים. אם הוא שם בשקר, אם אנחנו מנצחים אותו עם כוח התפילה וכוח התורה, אז אין פיגועים. פיגועים לא רק תוצאה. אז עוד פעם צריכים לדעת. פיגועים זה לא פה, זה בשמיים נגזר. יש תורה ותפילה וחסד, זה מונע. אז אני רוצה היום, על פי בקשת הרב זימרשטיין, לדבר על הנושא של השותפות של אנשים בכוח לימוד התורה. קודם כל אני רוצה להגיד לכם, למשל, הרב מבריסק, הרב מבריסק, הרב, אתם יודעים איך נראה הבית שלו? הבית מעץ, ולא היה לו כסף, החתולים חפרו מלמטה, חתולים בתוך הבית. ככה למדו תורה עם חתולים, וכל מיני בלגנים, היה נורא ביום, היה עוני, עוני, וככה למדו יומם בלילה, כן? הרב אלישיב, בבית שלו היה עוני, בקושי היה לחם לאכול, בקושי, בקושי. במלחמת השחרור, אז רבי הלוין, חמיב, אמר לו, עכשיו, במשך המלחמה, היה גם 100 שערים. 100 שערים זה קרוב לגבול. אז תעבו אלינו, כאילו, לרבי הלוין היה חדר אחד, משפחה עם ילדים. שימו לב, חדר משפחה עם ילדים, או משפחה עם ילדים, של הרב אלישיב. טוב, באו שמה, אבל אז לא היה לחם לאכול. המלחמה, חמיב השחרור. כדי להשיג לחם, אז כל משפחה קיבלה זכות לקדושים. בוא נאמר, אם הרב אלישיב היה לו 7 או 8 ילדים אז, נגיד, לא יודע כמה היה לו, אז הוא קיבל פלוש בשביל 8,000-9,000 נפשות. אבל מי, החביב, היה גר, הרב אריה לוין היה גר בשכונת כנסת, זה ליד שער החסד. והרב אלישיב היה גר במאה שערים. אז הקדושים של הרב אלישיב לקבל את הלחם היה במאה שערים. נכנסת, השכונה של הרבי לוין, ועד 100 שערים, זה בערך ללכת 20 דקות. הרבי אלישיב מתמיד גדול, אין לו זמן. אז הבת שלו הגדולה, בת 7, אסתר, שהייתה בהמשך אשתו של חיים גמליאל, עליה השלום, כן? אז היא אמרה, אבא, אתה שתלמד, ואני אלך כל יום הלוך חזור להביא את הלחם. אני רוצה להגיד לכם, זה היה מצב של פרגזים נפלו על ימין ועל שמאל. היו מקלטים, אבא שלי זכרונו לברכה סיפר לי שהוא היה כל יום הולך להביא לחם, היה משפחה של, אני חושב, 10 נפשות, ויום אחד הוא הלך עם מישהו, נפל פגז, זה שלידו נהרג במקום, הוא נפל בהלם, הוא לא ידע אם הוא חי, עומד, לא, במאור בלבול, הוא לא ידע מה קורה איתו. עד שהוא התעורר והוא הבין שהוא חי, הוא חזר הביתה, ואמר בישיבה, הגויים הוציא את כולם, בכל כך יום יום. ובת שבע הקטנה, בת 16-17, הייתה הולכת, מה? הרב ישי אומר לה, שאת הולכת להביא דלחם, תגידי לי את הולכת, ואני אגיד עליך תהילים. אז שימו לב, ידה בת 16, הולכת מרחק, 20 דקות הלוך, 20 דקות חזור, תחת פגזים, תחת אש, לא דיברה מילה. האמא שלה, הרבנית אלישיב, כל החיים לקחה עליה כל העון של הבית, כל העון. היה פעם, היו צריכים לעשות ניתוח לאחד המנים שיהיה מריא, אז צריכים לחתום. אז היא לא סיפרה לו. היא קמה מוקדם, התפעלה מוקדם, ושלחה את הילדים, ועכשיו, אני 8 והכל מוכן, לקחה אותו אותו ילד, לקחה אותו לבית חולים. ואמרו לה, תחתמי, לא היה לה אומץ, לחתום על ניתוח. מה אין ברירה? אני חייבת פעם ראשונה באחרונה בחיים להפריע לו באמצע לימוד. אז היא הלכה ל-100 שעורים, לאויל צורף, שהרב היה לומד. מישהו, מה, אתה רב לומד, עם כזה ניגון יפה, עם כזה נשמת, עם כזה בדיקות. היא לא הייתה מסוגלת להפריע לו. חזרה לבית חולים, עוד פעם יכול לחתום. 3 פעמים הלכה, חזרה. אתם יודעים כמה זה ללכת? מ-100 שעורים עד ביקור חולים? זה מה שההליכה ברגל. בפעם השביעית היא אמרה, ריבונו של עולם, עכשיו אתה תחתום מישהו. אם בעלי לומד תורה, לא רוצה להפריע לו, אתה תחתום. היא חתמה, בלילה, כמובן אחרי הצהריים ברוך השם, חזר הביתה, בלילה, הרב בא לכל ארוחת ערב, היא אמרה, היום, הילד הזה והזה, עבר ניתוח, לא רציתי להפריע לך, עבר בהצלחה, ואמר, נשמס, אמר לו תודה רבה, שהיא מסורה לו בכסנה של הניתוח, שלא הפריע לו באמצע הלימוד, זה נשים זוכניות. לא מבחינים, אפילו הייתה הרבנית, אני אשי הולכת ללדת ברגל, מהבית של 100 שערים, עד ביקור חולים, 15 שעה הליכה, לא, היא לא יפלה, לא קרה לו, לא קרה לו, סיפורים ידועים בירושלים, כן? לא היה לה בבית אמבטיה, אני לא יודע איך אפשר לגדל 10 ילדים בלי אמבטיה, אני לא יודע איך, לא יודע. אז האם הקבדיה הייתה הולכת פעם בשבוע על הברכת שם של השכונה? היא יותר חסר לכבוד שבת, אבל הילדים, לא יודע, ככה גידלו 10 ילדים עם 2 חדרים קטנים והבעל שוקו ולימוד, לא יודע מה שנעשה בבית, מסירות נפש, מנהל זקנה, שהייתה זקנה, וכבר היה לה כוח, הלכה כיסא גלגלים, אז הבנות שלה לקחו את הכניסה שלה, שלא יהיה לה עבודה כבר, היא לא יכולה לעשות, אבל את הכניסה של הרב, אישה בת 80, כיסא גלגלים, זה לביתה. אתם יודעים מה, איך אתה עושה כניסה? לא היה מכונה. אז היא הייתה, היה לה פרימוס, מי שיודע מה זה פרימוס, הוסיף כזה פומפן עד שנדע לפרימוס, ואחרי זה דוד גדול, שזה רותח, שמים שמי סבון, אחרי זה לוקחים את הכביסה הסביב בתוך הזה, ובוחשים את זה 20 דקות, כמו שבוחשים כוס קפה, כוס קפה זה קר להחבב, בגלל שזה קר, אבל פה זה כביסה. וככה עם כיסא גלגלים, עם חמצן, אתה יוצאת החוצה, בוחש את הכביסה, היא לא מוכנה לוותר על הכביסה שלנו. והרבנית בת שבע קניאסקי, הבת שלה, יום אחד הביאה לה מתנה מרחב חשמלי. למה? היא הייתה קם בבוקר, עושה כוס קפה לרב. הרב היה קם ב-2:30, לומד עד 7. כדי ללמוד 4 שעות, צריכים, לשתות כוס קפה, שיהיה לו כוח. אז הרבנית לא מתרה, ואז לעשות כוס קפה היה 5 דקות, 10 דקות. אז הרבנית בת שבע, הבת שלה, הביאה לה קומקום חשמלי. מתירים את הפטנט. לוחצים על הכפתור האדום, סך הכל, תוך דקה, מים רותחים וזהו זה. תגידי לרב, תכיני לו כוס קפה עם סוכר, הוא רק ילחץ על הכפתור. מה, בת שבע שלי, קחי את הקומקום, תחזירי לבני ברק. אם הקדוש ברוך הוא נותן לי כוח לקום בבוקר ולעשות כוס קפה לרב, שהוא יוכל ללמוד, זה זכות שלי, לא יוותר על זה. זה מסירות נפש. ככה. היו יהודים ברושים בכל העיירות בחוץ לארץ. נשים צדקניות היו מבשלות אוכל חם, מביאים לפרושים שילמדו, שילמדו ללמוד. החפץ חיים הביאו לו את תהילים של אמא שלו, אז הוא אמר, אתם יודעים כמה דמעות אמא שלי הורידה על התהילים הזה, כדי שהבן שלה יגדל תלמיד חכם, ויתפרץ בבכי. הוא ענה כמה דמעות היא הורידה. זה היה נשים של פעם, וגם נשים של היום ברוך השם. כל יום משחיות כך. אני זוכר אמא שלי עליה שלום. הייתה קמה מוקדם בבוקר, אולי ב-3, אולי ב-4, לא יודע מתי. אומרת תהילים, הילדים של הכל עם ישראל, רק מהבוקר שחריס, רק מהצהריים, מנחה, רק מהמערים, לילה ערב, היא אמרה, רוצים להתפלל? אז צריכים בזמן. אם דוחים את זה, אז נשים שעסוקות בטוח שוכחות, בטוח. תראים בזמן מתפעלים, דוחים שוכחות. ככה הייתה, אמרתי כולם. ויום אחד אני זוכר, שכחתי את הסנדוויץ'. אני הייתי לומד בחיידר, בוא נאמר, נחל כמו מי פה עד איסקוביץ', כן, דוגמה, כן. שארתי את הסנדוויץ', אז אמא שלי באה, היה לה עוד ילדים, יותר קטנים בני. והנה, השאיר אותם של השכנה, לא יודע מה היה בדיוק, הביאה לסנדוויץ', אמר, אמא, אז הצלחה, מתרוח כל כך הרבה? היא אמרה, אם יש לי זכות להביא לבן שלי סנדוויץ', זה זכות בשבילי, כן? היא חיפשה זכויות, היא לא חיפשה להתפטר, כן? אם הייתי פעם מביא ציון טוב מהחיים, זה הייתה רוקנת איתי, ככה זה היה עובד אז. זה להודד ולחזק, וגם את הבעל, עוד פעם, אולי יש נשים שהבעל שלהם לא אין לו חשק ללמוד וקשה לו, בסדר? אישה היא לא משגיח של הבעל, בכוח זה לא ילך. אבל כמה שאפשר להודד ולשמח, נגיד אפילו בעל שלומד שיעור תורה, להודד אותו, לשמח אותו, לתת לו עידוד הזה, הנחה על זה, גם לבעל, גם לילדים, זה התפקיד של האישה בלימוד התורה. הגמרא אומרת שרבי יוחנן אמר, השמן החם שאימא שלי הייתה סחה אותי, שהייתי ילד, זה החזיק אותי כל החיים. רבי יוחנן, מגדולי המוראים, אמר, שמן שאימא שלי סחה אותי, החזיק אותי כל החיים. הגמרא אומרת, היה המורה גדול, קראו לו רב אונה בן הרב סחירו. אבא שלו היה המורה ענק, קראו לו רב סחירו. והבן שלו קראו לו רב אונה בן הרב סחירו. הוא היה מאוד חריף. רובה היה, ריש גנוס, רובה היה ראש הגולה. יום אחד רובה עבר שיעור, ושאל שאלה. אז רב אונה, בנו של רב סחירו, אמר לו תשובה מאוד חריפה. אומר רובה, איזה אימא צדיקה היה לרב אונה שבזכות הצדקות שלה היא זכתה לכזה בן חריף. רובה לא הזכיר את הגדלות של אבא של רב אונה. רב סחירו היה מורה גדול. רובה שבא לשבח את רב אונה שבא שרב אונה זכה ליישב קושייה שלו שהיה מאוד חריף, זה אימא שלו. אז רובי אמר, אמא של רב אונה הייתה מאוד צדיקה, זכתה לכזה בן. זאת אומרת, שאם הבנים, או הנכדים, או הנינים, או הצאצאים אחרי 100 שנה, גולבים לבני חריף, אז האמא, הסבתא, היא זה הזכות שלה. זה הזכות שלה, שבזכות זה גולבים גדולי ישראל. אני ראיתי ספר, הרב סילברשטיין הראה לי ספר של יהודים ירושלים לפני 100 שנה, שיש על זה הסכמה של יוסף חיים זולופלד. יוסף חיים זולופלד כותב בהסכמה שאיך התלמיד חכם הזה זכה לחדש כאלה חידושים שאימא שלו היה לה אהבה תורה בצורה גדולה ביותר, ומכוח זה היא נטעה בו אהבה תורה. פתחתי לספר ואני רואה, הוא מספר כזה סיפור. הוא היה בן יחיד עם 4 בנות מירושלים לפני 100 שנה, ואימא שלו כל יום שישי הייתה הופעה עוגות. אבל הבן שלה היחיד הזה בן 8 עשתה עוגה מיוחדת, מיוחד. למה? שכל המשפחה תדע, כל הבנות ידעו שהבן הזה לומד תורה, הוא חשוב מאוד. ויום אחד הוא חזר מהתפילה, ילד בן 8, בשעה 7 בבוקר, היה מאוד רעב, והאוגה שלו עוד לא הייתה מוכנה. אומרת לו, אמא, מותק שלי, נכון, אתה רעב, אבל התורה היא הכי מתוקה. לך תלמוד תורה, ובינתיים, עד שיפה האוגה, התורה תסביע אותך. הילד בן 8 או בן 9 הלך ללמוד בכזה מתיקות, והוא הרגיש שהוא לא צריך תרוגה, למה שהמתיקות של התורה תסביע אותו. ככה האימא הזאת הצדיקה חינכה אותו גם במתיקות של התורה, וגם שחיבדה אותו לעיני כל הילדים עם כל הבנות עם ההוגה הכי אימא. סיפר לי רבי שכטר שהוא היה בחור בסדבות חי, אז אימא שלו הייתה גרה פה, אני פה נראה מה מזכון מאיר, והייתה באה כל יום ראשון לוקחת ממנו את הכניסה של שבוע שעבר אני מגיע לתבוזה לשבוע הבא. ואז היום אולי יותר קל, עשו כביש, אני זוכר, לפני 50 שנה יותר, זה היה כזה עפר, לעלות את זה, היה כמו לעלות להר סיני, וואה! אז הוא אומר לה, אמא, אמא, תראי איזה עלייה קשה, למה אתה לי? אז היא אמרה, אם יש לי זכות לעזור לבן שלי ללמוד תורה, אז אני חוטפת את זה. זה אנשים של פעם, מוציאות את כל הכוחות, משקישות בילדים אהבת תורה בצורה לא נורמלית, גם מבחינת עידוד הנפש והגוף, וגם סיוע. אז זה כולל שתי דברים, כן, אם יש נשים נשואות, באים הביתה, הבעל בא, נכון, היה לו מזגן בישיבה או בכולל, נכון, אולי האישה עבדה במקום שאין מזגן, אבל הוא לומד תורה כמה שעות, גם אם הוא לא זכה כמה שעות, למד אפילו שעה, כל אחד כמה שזוכה, מגיע לו ארוחה טובה, שיהיה מוכן לו, על טס של כסף, ארוחה מוכנה, זה הזכות של האישה, שהיא זוכה בשותפות של הבעל, הבת, אשתו של גדליה נדן, גדליה היה גדול הדור, כן? הוא היה חולה כל החיים, אבל ידוע, בזמנים שהוא היה צעיר יותר, אז הוא היה לומד 18 שעות ביום. חזוניש אמר שהוא רואה שכינה עליו. אבל אשתו הייתה חולה, היא נולדה עם חור בלב. והרופאים אמרו שהיא תחיה 25 שנה בקושי, והיא חיה עד 40 שנה, הביאה משפחה גדולה ברוך השם. אז היא סיפרה לה, הרבנית קניאבסקי עליה שלום, שאמרו לה בחלום, היא סיפרה לה את זה בחייה, באמצע חייה, שבזכות שתי דברים מוסיפים לחיים, שהיא מפרישה כל שבוע הפרשת חלה בזמן, ושהיא נותנת לבעלה אוכל בזמן, שלא יופרע ללימוד התורה. אז התפרסם הסיפור הזה, אז ברוך השם, החלק של הפרשת חלה התפרסם כבר לפני עשרות שנים, ומאז רבבות רבבות נשים, אולי מאות אלפי נשים, משתדלות להפריש חלה כל שבוע מהחלום הזה. עכשיו אנחנו נשלים את החצי השני של החלום, שבשביל שתי דברים היא זכתה לחיים ארוכים. אמרו שארוכים מבחינתה, אתה צריכה לפעול 25 שנה, חיה על 40, לא אמרו לה על 200. אמרו לה מוסיפים לשנות חיים, למה? הפרשת חלה, שעל זה כתוב בנביא להניח ברכה אל ביתך, זה הפרשת חלה, ובית לימוד התורה, שעזרה לבעלה כל יום, נתנה לו את האוכל בזמן, שלא יופרע לימוד התורה. והאוכל טרי וחם וטוב, כן, הוא לומד תורה, מגיע לו, אוכל צהריים טובה, לא? נכון, יש כאלה צמים, אבל אנחנו לא מצפות שהבעל יסום, שיוכל טוב וכמה שיותר, גם הילדים, שלא יחכו על האוכל, שיהיה להם אוכל מוכן, חם בזמן, זה הסיוע של האישה. ועוד חלק גדול, רבותיי, לא להפריע לו, מה נקרא להפריע לו? היום יש כל מיני עולם הזה מושך. אני רוצה להגיד לכם, אם הרבנית אליאשי חיה בלי טוש בבית, אין אמבטיה ואין טוש, לא יודע איך. אנחנו היינו שכנים איתה, עם הרבנית אליאשי. היא הייתה מאוד מאוד אוהבת דברים יפים. אבל בבית שלה היא הסתתקה במועה, לא חיפשה שום דבר. נעניין אותה, אבל זה עולה כסף. אם היא תתבזבז על דברים יפים שכולם קונים רהיטים יפים וכאלה דברים כזה דבר, זה עולה כסף. איפה לרב אליאשי יש כסף? אם זה עולה כסף, היא ביטול בתורה, כן? אז הבית של אבן יהודה עם שכנים, כן? חיים בצמצום נורא, ממש בצמצום, כן? והכל בצמצום, הכל שלא יפריע לבעל עם התורה. היא ביטחה על הרצונות שלה, שהיא הבעל דברים יפים, כן? אז רבותיי, אני לא אמרתי לחיות בעוני חד שלום, לחיות ברחב, אבל כל מיני רצונות של כל מיני דברים חדישים שיוצאים מדי יום ביום, ולקחת גמרים לזה, תדעו לכם, גמרים זה עושה כאב ראש, צריכים להחזיר את זה. אז הגבר כבר רץ מטבח לגמח, יש לו עול מזה, זה מפריע ללמוד תורה. החזוני שחילך אותנו. כמה שפחות לקחת חובות. צריכים לחתן ילדים, אין ברירה, לוקחים חובות. אבל מעבר לזה, כמה שיותר בפשטות. אני לפני 40 שנה נכנסתי, זכיתי להיכנס לבית של מורינו שר התורה, אדון חי קניאבסקי. הבית שם היה כיסאות שגורות, המיטות היו על אבן, וכל מיני דברים, תיקונים ופלאים ופה ושם, ואני אומר לכם, אני מתפלאתי, כיסאות שגורות, אז שמו תלאי פה, תלאי שמה, אינטלטור לא היה, אני מתפלא, איך אפשר לגוד מאינטלטור? הרב חיים יושב ולומד במרפסת, מול האוויר מזיע, מנגב את הזיעה, בלי מאינטלטור. אחרי, אולי, יותר מרוחה, מישהו תרם לו מאינטלטור. אז הוא רצה לשלם לו, אמרו לו שאם הוא ישלם לו, אז זה יפגע בו. אבל מאז האינטלטור לא פסק לעבוד. אינטלטור אחד, בחר ילד, הוא לא אינטלטור. אבל עד אז, אני באתי אליו בחורף הכבד, תנו, לא היה לו. היה קר, קר, גם אני מה קר. היה לוקח שמיכה, מתקרבל עם השמחה, עם הראש ביחד, היה קר. וקורא בני מורה, באמצע לילה, קר בשלוש או בשתיים, עם השמיכה מתקרבל ולומד, ככה גרו, אז מה, לא יכלו לפרקן להם איזה עסקה, רביאטו, או תנו, מה זה עולה כסף? מאיפה היה כסף? הרבנית הגיעה שהיא סיפרה, הרבנית כנראה שהיא סיפרה, שבשנים הראשונות, בסטייפוד הרי מה היה כסף, והרבנית שגם היה כסף. אז קנו להם דירה משותפת, לפינחס שחייב אז עשה, אז היו גרים בדירה משותפת. מה זה דירה משותפת? דירה משותפת זה אומר, מטבח אחד, הרב שמעון אמר, גרים שתי משפחות עם מטבח משותף, אף פעם לא רבו! זה הכל ביטורים, כן? ושם גידלו ילדים, אז צריכים לחכות, פעמים בשלט, פעמים בשלט. אז ככה, כל אחד שתי חדרים, מטבח משותף, חמחים בתור, צריכים יום שישי שבת, ככה גם הוא, בצניעות, לוותר. אומר התנא, איזהו עשיר, השמח בחלקו, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אם אתה אוכל מה שיש לך, ואתה לא שואף ליותר, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. אומר הרב התנורא, אשריך בעולם הזה, שאתה לא צריך להתרוצץ, לשלם חובות, כל היום חובות, פה חובות שם, נגיד, יש לך דברים לוקסוס, אבל זה עולה כסף, שישלם חובות, אשריך, שאתה לא צריך להתרוצץ. וטוב לך בעולם הבא, שאם חס ושלום, לקחת גנחים ולא שינמת, אז אתה גזלן. אז גם בעולם הזה אשריך, אז לא צריך להתרוצץ, אתה רגוע, וגם בעולם הבא, זה כוונה, אתה לא צריך להיות גזלן. אומר שלמה המלך, טוב, בת חרבה, יש לי בית קטן, עם כל מה שצריך, אבל בלי לוקסוס. בשלווה בא, מבית מלא זכים, יש לי איזו וילה ענקית עם כל הלוקסוס, אבל מלא חובות, מה זה שווה? לכן צניעות, צניעות וקדושה, וללמוד במסירות נפש, כמו שלמדו הרבנים האלה, לא דיברתי על רבניות לפני 100 שנה, עכשיו. הרבנית קניאסקי, בלי תנור, בלי שום דבר, בלי, ממש באפס, עם מטבח כזה קטן, לאן זקנה עשו לו מסגן, אבל איפה? עם כל הזיעה, עם כל הזה. זה ככה צריכים לקחת עלינו עול תורה. ואם לוקחים עול תורה, רבותיי תהיו בטוחים, תורת השם פנימה בשיבת נפש, אין פיגועים, אין תאונות דרכים, אין כאלה דברים. דבר נוסף, אני רוצה לומר, סיפור עם צדקה וחסד. הגאון מווילנה אומר, צדקה תציל ממוות, אומר הגאון מווילנה. אין בעולם מבטל גזרות רעות כמו צדקה. אני זוכר היה פעם ברחוב נחמיה, ילד עבר בכביש שמשמו, אוטו העיף אותו. אבא שלו אמר לכנסת, רחוב נחמיה. מסתכל, הוא רואה ילד באוויר, שמשמו, השמשמו, הוא כבר 20 מטר באוויר. אין לב, יש עוד רבע דקה, איזה רבע דקה, איזה שניות. הוא נדר נדר, כתוב בהלכה, מותר לנדור נדרים בעשרה. כי אם הוא יישאר בחיים, הוא ייתן הרבה כסף מצדקה. הוא נפל על עץ, לא קרה לו כלום. הגאון מווילנה אומר, אין בעולם יותר מציל ממוות כמו צדקה. מה זה צדקה? זה הנשמה שלו. צדקה זה הנשמה. טוב, אתם, אני לא יודע אם יש פה כסף טוב צדקה, אז אולי באמריקה, כסף, לדבר על צדקה. לא יודע כמה יש פה לאנשים, וכמה נותנים ברוך השם. אבל הנקודה היא, שעושים חסד, ונותנים את הנשמה בחסד, זה מבטא גזרות רעות. נחוניה חופר שיחים, הולך בחום, כל 10 קילומטר חופר בורות, לעולי רגלים, כדי שיהיה מה לשתות. הבת שנפלה לבור, היא צריכה למות. והיא לא מתה, היא חיה, נס! מי העלה אותה? זקן ואי, מי זה הזקן? אברהם אבינו. מי זה אי יצחק? לא הצורק, לא אמבולנס, אברהם אבינו! אברהם אבינו ילד מהרקיע השביעי, ויצחק אבינו מהרקיל, להציל אותם. שואל הרב דסנר, טוב, אברהם מובן, חסד לאברהם. אברהם אבינו זה חסד. אבל יצחק זה דין, זה גבורות יצחק, זה פחד יצחק. מה הוא קשור? אומר הרב דסנר, מי שעושה חסד, אז מידת הדין אומרת שמגיע לו על פי דין, שכיוון שהוא עושה חסד, מגיע לו שיעשו איתו חסד. מידה כנגד מידה, כלומר הדין והגבורות יצחק והפחד יצחק, הדין נהפך לחסד, הדין נהפך לחסד. סיפור ידוע שהפעם באמריקה, אחד שהיה עובד בהצולה, והוא בשבת, הוא נסע לבית חולים והשאיר והאוטו שלו התקלקל, והוא לא יכול להמשיך לעבוד, הוא עובד בעצורת. הוא רואה שם מישהו מי שמכיר אותו, שנמצא שם בשבת, כנראה בן שלו היה חולה, אז כל השבת בית חולים, תעשה לי טובה, תביא לי את האוטו שלך. הוא לא רצה להביא את האוטו. אמר, האוטו שלי שווה $500, לא אתן אותו. הצורת, לא נורא. צולי, עברו ארבע רכבים, אז יאו, שלוש. אחרי להתגבר על עצמו ונתן את האוטו. הוא מיד לקח את האוטו, זה היה שבת, כן? כי הגיע מזה בית, באה ילדה קטנה, בנה ג'ולה, בילדה הזאת, עוד חצי דקה מתה. מיד, על המקום, הפך אותה למטה, יבנים למטה, נתן מכות כל הכיוונים, וברגע המאה הציל אותה, נוות לחיים. סיפור ידוע. והילדה הזאת הייתה ביתו של בעל הרכב, הוא לא רצה להביא את האוטו. הוא הביא את האוטו, הציל את הבת שלו. אומר הרב פניאס, שיהיה בריא, נגזר עליה מוות! רק נתנו לו הזדמנות שאם יעשה חסד, כמו שצדקה תעשה מוות, אבל לא סתם חסד. אוטו ששווה $500,000! וואי! עשה חסד כזה? אז אם מבקשים ממני עזרה, עזרה לא קלה, שאני יכול לעמוד בזה. אז אם זה קשה לי ואני מתאמץ, החסד הזה, החסד הזה, נבטל גזרות רעות. אז רבותיי, לבטל גזרות מוות, א', תפילה, תפילה מוחקת כל הגזרות, תפילה מקרב הלב, ב', ברכות וכוונה כמובן, תפילה מוחקת בכל דבר, ומסירות נפש לתורה, לילדים ולבעל, לעזור שילמדו תורה ויקבלו את האוכל בזמן, ולכבל אותם על הלימוד תורה שלהם, לתת להם את כל העידוד, וכמובן לא לשאוף לחיים של לוקסוס, שחיים של לוקסוס זה גזלן, זה גם עושה טרטורים בראש שהבעל לא יוכל ללמוד, ומי יודע אם מחזיר את החבות, זה גם גזל. נו, אז אם אנחנו, נשים צדקניות, השתדלו בתפילות, ברכות וכוונה, וכמובן לסייע לבעל ללמוד תורה, תדעו לכם, שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. הלימוד, הסיוע שלכם שווה יותר מהגבר. הגבר אולי ביטול תורה, אבל אוהבי תורתך זה אנשים, אין למו מכשול, אין ביטול תורה. אז לכם, בזכות זה, התפילות שלכם עולות על השמיים. עכשיו יש פה עוד נושא. אני רוצה לומר, הסתרתי כבר על חסד, לומר עוד משהו. נוח זכה לקיים את העולם כולו. אברהם אבין הוא פוגש את שם בנוח, ואומר לו, סבא של סבא של סבא שלי. 9 דורות משם ואברהם. איך זכיתם? העולם נחרב? נשארתם בחיים? ולמכם יצא העולם. אמרנו, שנה שלמה לא עשינו עין. אתם יודעים מה זה? זה נס, אי אפשר להחזיק מעמד יותר משלושה ימים. כלבים, חתולים, שוקים, אני פעם הייתי בגן ילדים, 30 ילדים, בשעה 10, ברחתי משם. למה? אמרו, שמשבור. ופה זה חיות! אתם יודעים כמה חיות ועופות, איזה מביא, שנה שלמה, יום אחד הוא איחר לארגן את האוכל, כי בני הצולע. נו, אז אומר רבן אלופיאן, נוח, היה יכול לומר קודש ברוך הוא, למה לא יהיה נס? הרי כל הטבע זה נס, לפי דרך הטבע, הטבע יצא זכה למחק. אבל למה נשאר הטבע? נס. יהיה עוד נס. אני אשים אוכל על השולחן, ואני אעשה צלצול בשעה 2, ותעשה נס של כל החיות יביאו את האוכל שלהם. ייקחו את האוכל שלהם. אלא אמר נוח, תראו מי זה נוח. אם הקדוש ברוך הוא זימן ידי להיות בתחת קורת גג אחד עם החיות, אני לא אחפש פטורים. שנה שלמה הוא לא רצה מים מהבוקר עד הערב, כלבים, חתולים, מחברים, רמזים, נורא נורא נורא. את כל הכוחות של גוף בנפש, אני לא יודע איך הוא לא ישתגע, זה נס, גם זה נס הוא לא ישתגע, כן. בכל אופן אומר אברהם אמינו, אם נוח זכה לקיים את העולם בזכות זה שהוא עשה חסד, אז גם אני אעשה חסד. הלך אברהם אמינו, פתח בית בלון עם 4 פתחים, עם 10 כוכבים בחינם, וגם דרך זה אמר לכולם, תודו לשם, תברכו לשם, פרסם אמונה לעולם. לכן, נוח, שם ועבר היו צדיקים, אבל עצמם לא זכו לקיים את עם ישראל. אבל אברהם אבינו היה צדיק לכהונה על פי יחסי ממונה לעולם, זכה להיות אבא של עם ישראל. כמה שיותר נעשה צדקה בחסד, נזכה לדורי דורי דורות. בנוסף, אני בדרך כלל אומר שמי שבא לכאלה אסיפות, באים פה נשים שנואות וסתכניות, אבל אדרמה, אין מזרזים, אין מזורזים. יש פה ערכה ללימוד הלכות צניעות, ובערכה כתוב את כיסור ההלכות על פי גדולי ישראל, מהרבנים בירכו שכל מי שילמד את ההלכות של הצניעות, ברכה לכל הבית, גם פרנסה, גם נחת, גם שלום בית, גם סיבוב גרקון. דרכות האלה מחלקים פה. בכל אופן, מי שילמד הלכות צניעות, אז מובטח לו שהגאון מווילנה אומר שכמו שהתורה הקדושה שומרת על עם ישראל, אז זה לעומת זה אנשים קיבלו את הכוח של הצניעות באותו כוח, באותה מדרגה, באותו כיוון שהם בצניעות שלהם שומרות על עם ישראל. אז יש לכם היום מדרשה, יצאתם השירות כפול, גם חיזוק בכוח התורה וגם חיזוק בכוח הצניעות, שהגאון מווילנה אומר שזה אותו משקל כמו התורה. אז כל מי שיקח את הערכות האלה וילמד עם זה ויתחזק בזה, מובטח לו שהוא שומר על עם ישראל רחב בית שלו, כמו שכתוב, אשתך כגפן פוריה וירכתי בדרך, בניך כשתילי זניזם שעולך. ברכת כל גדולי ישראל, מי שמתחזק בסיעוד לפי הכללים שבית נשמר התורה. אני נלס ללכת, הרב שכטר כבר מגיע. לכבוד התורה, כשהאדם מתחיל לדבר, אז בדרך כלל אצל נשים מפטפטות קצת, ועד שהוא מתחיל לדבר הוא צריך להוציא את הנשמה. אז איך שהוא ייכנס עוד כמה רגעים, מיד מיד נקום מכבודו ונשתוק מיד כבוד התורה. תבורכו כולם, ברכה והצלחה, בריאות הגוף והנפש, פרנסה בכבוד, זיווגים אברונים, שלום בית, זה שקיימה, שהקדוש ברוך הוא יהיה בנו את כולם לטובה, והקדוש ברוך הוא יפיל אימה רבה לכל שונאי ישראל, שיותר לא יהיו פיגועים, שנזכה לגאולה שלמה, אמן אמן אמן.